ספורט ושתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, הערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, ואנחנו בהמשך בתוכנית נהיה כאן עם רעיון די מצמרר, צריך להגיד, עם אופר גבריאל, אביו של הדר גבריאל, שנפל בעזה בזמן חילוץ גופות חטופים מאחת המנהרות. גם אופר וגם הבן זיכרונו לברכה הדר היו אוהדים שרופים של מכבי חיפה, ו באמת מציע לכולם לשמוע את הרעיון, זה גם ייתן לכולנו פרופורציות לקראת היום הקרב הקשה גם ככה, וגם להבין שאנחנו כנראה מתעסקים פה בשטויות רוב היום, וצריך לדעת לקחת את היום הזה שמגיע, ובאמת להתייחס אליו בשיא הרצינות, לתת את הכבוד לכולם, לשמוע את הדקסים עד הסוף, לשמוע את הסיפורים הקשים, להזיל אפילו דימה, ואחר כך אנחנו צריכים להמשיך עם שלנו ועם יום עצמאות של מדינת ישראל. ואם זה לא מספיק, אז גם אתמול ראינו שלא למדנו כלום עם האבוקה הזאת שפגע בילד בן 8, עשתה לו גבייה דרגה 2, אמנם פצוע קל, אבל יש לו גבייה בבטן, וזה פשוט אסון כל האבוקות האלה והשימוש בהם מבחוץ מבפנים, ואנחנו לא לומדים, ולא רק שאנחנו לא לומדים, גם אין מי שיזיז את זה, ועוד פעם אותם הודעות של ההתאחדות, של המנהלת, של השר הספורט מיקי זוהר, אנחנו נטפל, אנחנו זה, רואים בחומרה, מצפים מכולם לטפל, אבל בתכלס אף אחד לא עושה כלום, ובסוף, לצערי הרב אני אומר את זה, בסוף, גם מישהו ימות במגרש כדורגל, זה יקרה, זה כנראה שאי אפשר למנוע את זה לצערי הרב, ואז אולי באמת כל הרשויות יתעוררו ויתחילו לעבוד ולעשות באמת את הדברים שצריך לעשות, ואני לא מתכוון לכנסות מנהלתיים, כי לא, הכנסות המנהלתיים זה לא באמת הפתרון לדברים שאנחנו רואים. והיה גם ניצחון אתמול של מכבי חיפה, 2-1, בית טדי על ביתה ירושלים, ניצחון ראשון על קבוצה גדולה, משחק יפה של מכבי חיפה, הרכב חדש קצת הרפתקני, מרענן, היה כיף לראות את הרזי, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת לפני שאנחנו מתחילים על שריף קיוף, הוא ספג טונה של ביקורות פה, לא רק אצלנו, מכולם, אתמול הוא נתן את אחד המשחקים הטובים שלו בכלל מאז שהוא שוער ראשון במכבי חיפה, ובין היתר גם הוא היה אחראי על הנקודות אתמול שנשארו במכבי חיפה, אני לא יודע אם תמיד הוא קיבל את הגיבוי ממישהו צריך לקבל, אבל אני שמח שהיום, אתמול יותר נכון, הוא הראה לכולם שבאמת הפוטנציאל שלו גבוה, ושהוא יכול להיות שוער טוב. אני לא יודע אם הוא יהיה שוער ראשון במכבי חיפה או לא, זה לא רלוונטי כרגע. אני חושב שקודם כל לעצמו הוא נתן קצת שקט והוכיח שהוא יכול לעשות הרבה יותר ממה שאנשים אומרים שהוא יכול. צהריים טובים לדורון בנדור, כתב וואן, וצהריים טובים לניסן קניאס, פרשן רדיו חיפה. אהלן חברים.
אהלן תומך.
אהלן, צהריים טובים.
מה שלומכם קודם כל?
וואלה, כן, היום אנחנו בפתחו של ערב קשה לחללי מערכות ישראל, ובהחלט אנחנו עם המשפחות, ושבאמת לא נדע יותר צער, ושידעו יותר צער, וכן, יום ערב קשה מאוד, אין ספק. אז זהו.
מצטרף כמובן לכל מילה שאתה אמרת, תומר, וגם דורון, היום הכי מרגש שיש בשנה, לפחות מבחינתי, הקהלים הגיבורים שלנו, שבזכותם אנחנו יכולים לדבר ולשוחח ולעשות כדורגל בימים כל כך קשים למדינה, שאנחנו בתוך מלחמה, לא הרבה מדינות יכולות להרשות את זה לעצמה, ואנחנו רק בזכות החיילים הגיבורים האלו יכולים לעשות את זה. יהי זכרם ברוך.
בהחלט. דורון, אני רוצה לפתוח איתך. קודם כל, מאוד מאוד היה לי כיף לראות אתמול את עמית הרזי, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית. אני לא רוצה עכשיו שנתחיל לצאת פה בסופרלטיבים ונרים אותו לגבעים מטורפים, כי א' הוא לא באמת שם, וב' צריך לתת לו את השקט כדי שימשיך לעבוד בצניעות, ולא עכשיו פתאום להרים אותו ואחרי 5 משחקים פתאום לזרוק אותו לבור בחושך.
ראשית, אני מסכים איתך לחלוטין. אני דווקא רוצה הייתי להיות, אתה יודע, לעשות קשר למה שאמרת לפני כן על שריף קיוף.
אוקיי.
ואני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שריף קיוף בפעם הראשונה עונה, אולי היה לו איזה פעם, פעמיים, שהוא מביא נקודות, אתמול הוא הביא נקודות. ופה מבחינתי, אמרנו, השוער נבחן על ידי זה אם הוא מביא או לא מביא נקודות. ואתמול, אם אני לא טועה, היו לו איזה שתי הצלות, אתה יודע, בטווחים כאלה, שמכבי חיפה הייתה צריכה אותו. והוא לקח איזה כדור אחד של נגיחה, אם אני לא טועה, להצילי, ואחר כך אחרי הגול ל-1-0, היה לו עוד איזו עצירה מצוינת.
מביתה של טאוואמסי, כן.
בדיוק, בדיוק הביתה הזאת, ווואלה, שיחק אותה, וכשמגיע לפרגן, אנחנו מפרגנים. ועכשיו, תדבר איתי בכלל על המשחק, ואני חושב שמכבי חיפה באה...
אז רגע, לפני זה אני רוצה לשמוע מה לניסן קאנס יש להגיד על שריף כיוף.
קודם כל, לגבי אתמול, בהחלט הוא נתן משחק מצוין. ההבדל, כמו קבוצה מצוינת לקבוצה טובה, בינונית, זה ההתמדה. כושר ההתמדה. אז גם מכבי חיפה השנה היא קבוצה בינונית, כי היא לא מתמידה, והיא מבליחה. ואותו דבר גם לגבי שריף.
דורון, אנחנו נמשיך איתך עד שהקו עם ניסן יסתדר.
כן, זה בסדר, זה עדיף. אז בוא נמשיך.
בוא נדבר לפני הזה, התייחסות שלך לארזי, יותר נכון, מה במכבי חיפה אומרים על ההופעה של ארזי?
קודם כל מאוד מרוצים. אין ספק שמדובר עדיין בשחקן שיש לו אמור גם אותו, עכשיו לא נהפוך ולא נצא בפרופורציות.
לאט לאט, לאט לאט.
בדיוק, אבל מדובר בהחלט בשחקן מוכשר מאוד, אני מאוד אוהב את ה... רצון של ברק בחר לתת לו, ולמרות שעוד פעם על פניו, זאת אומרת, הרזי הוא דף על פניו של ליאור רפאלוב, תכף נדבר על ליאור, אתה הייתי תומר?
כן, כן, כל הזמן.
אוקיי, אז הקף של ניסן, בסדר, שמשיך ככה. עכשיו, תקשיב, הרזי מאוד מרוצים, מאוד מרוצים ממנו, מאוד מרוצים מהמידע שלו. אני רוצה לבוא ולהגיד לך שבשיחות שהיו לי עם השחקנים, הם באו מנטלית בצורה טובה מאוד, ולמה? מאוד הפריע להם שני דברים. הדבר הראשון, שוואלה, הם מעל ביתר, ואנשים לא מפסיקים להעלל את ביתר, והם פתאום מכבי חיפה הופכת להיות אנדרדוג במשחק שהיא בטבלה מעל ביתר. דבר שני, הפריע להם שבהחלט, הם עד היום לא השיגו ניצחון מול קבוצה גדולה, זה היה מה שנקרא את הקוף הזה מהגב הם הורידו, וזה היה חשוב להם, אבל וואלה, קצת, אתה יודע, עדיין זה מכבי חיפה, ואני חושב שפה הם באו בגישה טובה, והם ניצלו עד תום את הנקודות התורפה של ביתר ירושלים. אני אומר לך, תומר, יצא לי לדבר עם שחקנים והם אמרו לי, הם עבדו על זה, זאת אומרת, הלחץ הגדול, כי ביתר קבוצת הגנה לא טובה, אני עד היום לא מבין איך אפשר לבנות קבוצה אטרקטיבית כל כך בחלק הקדמי, שלא באו אתמול למשחק, לא ירין לוי, לא אצילי, לא שואה.
כן, הם היו ביום פחות טוב, וההגנה הייתה ביום רע מאוד.
מה זה ההגנה הזאת? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? איזה עיבוד הצדים? כדור. עכשיו, סברינה לא היה כזה גדול, אבל מספיק לו לחטוף שם איזה כדור, ולעשות דין דוד דקה ראשונה, יכול כבר היה לעלות את מכבי חיפה גם בגלל... ופה, מכבי חיפה, עשתה יופי של עבודה, וכשמגיע הקרדיט, צריך לתת את הקרדיט הזה עד הסוף, ולקחו פה ניצחון, שוואלה, מקום, לדעתי, מקום שלישי, הם הבטיחו אותו.
דורון, לדעתך זה היה הרכב שצריך לרוץ עכשיו לאורך תקופה, בלי שינויים?
תראה, מכיוון שהמצבת הפצועים, אני לא רואה שהיא הולכת להשתנות בתקופה הקרובה.
גם אם מצבת הפצועים תשתנה, למה לא להמשיך עם ההרכב הזה? למה לא לתת את הקרדיט לשחקנים ששיחקו טוב?
אז יפה, אז אני לא רואה סיבה בעולם לשנות את קו ההגנה, אני לא רואה זה משתנה, אני לא רואה את קו הקישור כרגע שהולך להשתנות, ואני גם לא רואה את קו החלק הקדמי, תן לרגע דין דוד, דיה, וגם לא הולך להשתנות. הייתי כן רוצה לראות, אני ממש חייב להגיד לך, את יד חלילי מקבל יותר דקות משחק. חסר לי. הוא נתן אתמול לעומר דן, שזה יפה מאוד, הוא נתן אתמול לאילי חג'ר סוף סוף, אחרי פציעה מאוד ארוכה, את הדקות שלו, שזה גם יפה מאוד. אני אגיד לך למה, אני הייתי רוצה להרוויח, קודם כל את רואי לי מלך, תן לו עד הסוף, הוא ייתן לו עד הסוף.
חד משמעית. היום הבנו שסק הוא בלם, לא מגן ימני, מה לעשות? מה לעשות?
כשאתה ממציא עמדות, תדע לך פה מאמן מסתבך. אל תמציא, כל אחד שישחק בעמדה שלו. רואי לי מלך הוא פרופר מגן, תן לו. סק הוא פרופר בלם, תן לו. אז בטח שאם אתה שם את סק, מגן ימני, אחר כך הביקורות עליו. עזוב את זה שסק עשה את הטעות התורנית שלו. אני תמיד אמרתי, סק זה לא שאלה. אם הוא יעשה טעות, מתי הוא יעשה טעות? הוא שווה טעות כל משחק לצערי.
בסדר, אבל הבנו שאין מה לעשות, כי פדרה הוא פצוע, אז גם סק כנראה יישאר. אבל ניסן, אני רוצה לשאול אותך. א', האם אתה ממשיך עם אותו הרכב, לדעתי זה די רצוי, לא משנה אם יש פצועים או לא, וב' את החוות דעת שלך לעמית הרזי.
קודם כל כן, ממשיך עם ההרכב הזה, כי זה קלישאה, אבל היא קלישאה נכונה שהרכב ונצח לא מחליפים, וההרכב היה יחסית מאוד התקפי אתמול, אז אני לא רואה שינוי.
שיחקו יפה מאוד.
כן, שיחקו מצוין. עכשיו לגבי הרזי, כמוך, אני לא רוצה, אתה יודע, להעיר לו את הרחוב, מה שנקרא, והוא לא איזשהו כוכב שעשה דברים גדולים, זה סך הכל משחק אחד. יש דברים מסוים בכדורגל שרואים מיד בטיפול בכדור.
נכון.
שמים לב ורואים את זה. אחד, אינטליגנציה של משחק. זה דבר שאי אפשר ללמד.
חד משמעית את זה לא מלמדים.
זה דבר שאתה נולד איתו, ולעמית הרזי יש אינטליגנציה בשפע. את זה רואים על המגרש. הוא משחק לעומק, מה שבניגוד לשחקנים אחרים שהיו פה, כמו הגוני נאור מהפול ירושלים, הוא אנטיטזה שלו. הוא משחק לעומק, כל כדור, הוא תמיד מאחרי קו ההגנה. הוא מסר אתמול, לפי דעתי, זה 4-5 מסירות, שעשו ממש כדורים טובים שהשאיר את דיה סבא לבד ודין דוד, היו צריכים לנצל הרבה יותר את המצבים האלו.
וגם הוא היה בער הגע של טדי, והוא היה נראה שהלחץ בכלל לא משפיע עליו, עובר לידו. באחד המגרשים הכי לחוצים בארץ.
נכון, אז אני חושב שבטח שברק בחר צריך להמשיך איתו, יכול להיות שבכמה משחקים אלו אמרתי, מאז יצא מתוק, כי מכבי חיפה תרוויח אולי שחקן שיכול לתת לה...
ניסן, אמרנו את זה, גם אני, גם דורון, גם אתה, זה 5 משחקים, 4 נשארו, שאתה חייב לתת לכל הילדים, גם חלאי לי יותר דקות, להמשיך עם אלי מלך בהרכב עד סוף השנה.
כי הסוסים הוותיקים קיבלו את הצ'אנס ולא הוכיחו את עצמם.
כן, זה בסדר גמור, אם הם יעלו מהספסל, לא קרה כלום.
ואני חושב שעכשיו הלחץ ירד, מכבי חיפה הבטיחה את ההשתתפות באירופה, אפשר רק להרוויח שחקנים טובים לעונה הבאה, או בכלל השנים הבאות, לתת להם את הדקות, והנה, אפשר לעשות תוצאות, מכבי חיפה ניצחה איפה שבאר שבע לא ניצחה, ואיפה שמכבי תל אביב לא ניצחה, אז מגרש מאוד מאוד קשה, בית"ר ירושלים בעונה טובה, ומכבי חיפה הייתה, זאת אומרת, זה לא ניצחון שהיא גנבה אותו, היה מגיע לה ניצחון במחצית השנייה,
חד משמעית.
היא הגיעה להרבה יותר מצבים אפילו מבית"ר ירושלים, היא שלטה בקצב, וזה משהו שאולי ישתפר עכשיו במשחקים הקרובים, הביטחון של השאר.
כן, אבל לא כל קבוצה, ניסן, יש לה הגנה כל כך חלשה כמו ביתר, אתה יודע.
אני רוצה לדבר איתכם שנייה על משהו.
כן, אבל אותה הגנה שיחקה גם מול מכבי תל אביב וגם מול באר שבע.
כן, כן.
זה הגנה שהיא לא טובה לאורך כל העונה. אתמול היא הייתה קטסטרופה. אבל זה לא הגנה שהיא בדרך כלל טובה. יש בעיה, ואם רוצים ביתר.
לא, אבל מה שכן צריך להגיד לזכותו של ברק בחר, שהוא זיהה את זה שגם ארסלן וגם גילי כהן לא טובים בהובלת הכדור, והלחץ של מכבי חיפה היה מאוד נקודתי, הוא לא היה לחץ על כל המגרש כמו שעושה באר שבע, אלא היה לחץ של סברינה, של דין דוד ושל דיה סבא על מובילי הכדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש ההגנתי, ושם חטפו את הכדורים. השערים הגיעו כתוצאה מחטיפות, אחת של ג'אבר שעשה עבודה מצוינת וסגר את הצילי, והשתיים, מה שסברינה עשה, והיו עוד 2-3 מצבים שנוצרו נכון. כתוצאה מהלחץ הזה שסיפק ה... 4-4-2.
אבל זהו, המשחק הזה מת, ניצחון יפה, צריך להמשיך הלאה. פתאום קפץ לי משהו בגלל שדיברת על גוני נאור. הרי דיברנו כל השחקנים שחוזרים, חבר'ה, אם הפועל תל אביב לא ממש את האופציה על גוני נאור, יכול להיות שגם גוני נאור פה נוחת לך בקיץ.
קודם כל יש לך המון שחקנים שחוזרים על העמדות, שיש לנו גם את הזולי כמובן, ועכשיו יש לך את העמית, ואם את לוקפת קצה, אתה לוקח את מי עוד יש לנו שם.
יש גם את איתי יהוד מהנוח.
כן, לא, אבל אותו, כרגע אני מדבר, מי שאתה יודע שבטוח שיש לך אותו, וגם עכשיו יכול להיות גוני. אין ספק שמכבי חיפה צריכה לחשוב טוב טוב, לחשב, מסלול מחדש מה היא רוצה. תראה, אני מצדד בזה למשל, שצריך לתת לרועי למלך עד הסוף, למה? אולי להרוויח עמדה של מגן ימני. ואז אתה לא צריך להביא מגן זר. השאלה, אם זה עומד בקנה אחד עם מה שברק בכר חושב. מכיוון שאני חושב, התחושה שלי, שברק בכר לא חושב שרועי אלימלך צריך להיות המגן הראשון שלו לליכוד.
זה קצת יותר מתחושה, אתה יודע. זה כנראה מה שהוא באמת חושב ומאמין.
דורון, מכבי חיפה תוסף להתחזק בשני מגנים בכירים לעונה הבאה.
רגע, שנייה, אבל אם יש לך שחקן כמו רועי אלימלך, שיכול להיות מצוין.
כן, אבל אתה ראית אותו במהלך... דורון, ראינו אותו במהלך העונה. זה לא משחק ראשון של רועי אלימלך. הוא שחקן מוכשר, שחקן שביצע עוד התקדמות העונה. אבל אני חושב שברק בחר ומכבי חיפה שואפים להביא מגנים בסדר גודל אחר, ורועי אלימלך יהיה חלק מהרוטציה.
עוד פעם, צריך להבין משהו אחד, אבל חברים, זה חשוב מאוד להבין, כי השנה לא היה אירופה. אם היא תהיה אירופה שנה הבאה, כלומר, מה שתהיה אירופה, מכבי חיפה תצליח להפיל לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, אז אתה יודע, רועי אלימלך ירגיש גם חלק מהקבוצה, כי נגיד יהיה את הרוטציות האלה של שני משחקים בשבוע, ואז הוא ישחק הרבה.
אבל מצבת הזרים כל כך מורכבת. לקראת העונה.
אין לך הרבה מה לעשות, אתה יכול להחליף רק שני זרים, זהו.
דורון, אתה מסבך את עצמך בכל...
למה אני מסבך? אני אסביר,
אני אסביר לך. רגע, שנייה, שנייה. אל תקל על אף אחד, אל תקל על אף אחד.
בוא נסתכל על מה שיש לך לעונה הבא. סבלינה, יישאר, יישאר.
רגע, שנייה, דורון, שנייה. ניסן אומר דברים חשובים.
אותי לימדו דבר אחד. הכל פתיר אם זה עניין של כסף.
אבל לא עניין של כסף, אתה לא רוצה לוותר עליהם.
כל עוד זה בריאות זה לא פתיר, גם לא משנה כמה כסף תשלם. למכבי חיפה אין בעיה של כסף.
אבל מי אמר כסף? אני לא מדבר כסף. אני מדבר על כסף.
שכרגע נאוול,
עזראו, סברינה וסק נשארים.
זה רק כסף, זה הכל, זה כסף.
אבל אתה לא רוצה להיפטר מאף אחד מהם. מה זה כסף?
מי ילך מביניהם?
מי ייקח את פדראו? הוא פצוע עד אוקטובר, נובמבר, מי ייקח אותו?
אז אפשר להקפיא.
אז להקפיא זה גם כסף.
אז זה מה אני אמרתי, חבר'ה? אמרתי, זה הכל עניין כספי.
כן, אבל ניסן, מאמינים בפדראו. חודש אחרי הפתיחת הזה הוא כבר קשיר.
כן, אבל זה לא יהיה רלוונטי. אם הוא יחזור עד באוקטובר, נובמבר, עד שהוא ייכנס לכושר זה יהיה ינואר.
אז יפה, בגלל זה צריכה להיות חשיבה מה עושים עם הזרים. סברינה יישאר בוודאות, נאוול בוודאות, סק בוודאות, ובוא נניח פדראו. יאללה, אני הולך איתך.
אז זה לא טוב, אז זה לא טוב. אם יש לך זר אחד שעד ינואר הוא לא יהיה רלוונטי, וכבר שלושה זרים סגורים, אז יש לך רק זר אחד להביא, אז זה לא טוב.
אבל רגע, חבר'ה, אני רוצה לי, יהיה לנו עוד זמן להתעסק עם מה שיקרה בקיץ, אני רוצה להתקדם. חבר'ה, אתמול היה סיפור חריג מאוד עם דיה סבא, איך אתם מסכמים אותו?
קודם כל אני אסכם לך בזה, שבאמת גם מכבי חיפה, גם השחקנים, מאוד מאוחדים סביב דיה בנושא הזה. למה אני אומר בנושא הזה? כי באמת, אתה יודע, דיה הגיע לאצטדיון שלא, ובלשון המתה, מה שנקרא, הוא זוכה שם לעידוד חיובי.
אצטדיון הוא עוין מבחינתו, אתה יכול להגיד את זה מבחינתו, לא מבחינת מישהו. ברור, ברור.
ואז פתאום דיה מסתובב ומקבל, רואה בקבוק נזרק לעברו, ואז אומר את מה שאומר ויוצא משלוותו. עכשיו, באמת פה מכבי חיפה, אני יכול להגיד לך גם השחקנים ששאלתי אותם היום, הם היו מאוד מוחדים, אנחנו מוחדים. אנחנו רוצים שכולנו נהיה ביחד. ולכן גם הם לא אהבו את זה, וגם מכבי חיפה כמועדון, היא הגיבה בצורה קשה מאוד ואמרה, שכמו שקרה עם זורקי אבוקות, הם יעטרו את אותו עד וגם יענישו. ולכן אני לא יודע מה קרה עם אותו עד, והתכוון, לא התכוון. הסיטואציה הייתה סיטואציה בהחלט, שהיא לא בריאה למוזר.
אבל אני חייב להגיד לכם משהו, וראו את זה היטב בטלוויזיה, ניסן ודורון, אולי ראיתם גם אתם. אחרי שהגיב דיה סבא כמו שהוא הגיב, זה כבר עורר אמוציות גם אצל אוהדים אחרים, זה כבר לא היה רק אוהד אחד שהתאמת איתו.
אני מסכים איתך, תומר, קשה מאוד להיכנס לנעליו של דיה סבא.
קשה מאוד, ואני לא, אתה יודע מה אומרים, זה לא, לא צריך להגיב ככה. בגדול, זה נכון, אבל אי אפשר עם אמוציות של שחקן, שמקבל מהקהל שלו את הדברים האלה, זה מאוד מאוד קשה להבליט.
זה אצלך מהבית, כי דיה כבר מוכן ומכינים אותו מנטלית לעניין הזה בטדי, והוא מכיר והוא יודע, גם אבו פני עבר את זה, זאת אומרת, רוב השחקנים...
אתה לא מוכן לזה ששחקנים, שאוהדים שלך יזריקו עליך בקבוקים.
בדיוק, אבל מה שדיה, והוא הבין את זה, אני האמת היא, גילוי נאות, דיברתי איתו גם אתמול בערב, משהו זה, הוא הבין שזה בסוף מדובר באדם אחד.
נכון.
קשה מאוד, זה באו 2800, אחד, צריך טיפש אחד בשביל לעשות פעולה כזאת, והוא יהיה חייב להתעלות גם אם זה יקרה עם הקהל של מכבי חיפה.
זה לא פשוט, זה לא תמיד פשוט, חבר'ה.
לא, זה לא פשוט.
הוא בדופק 200, הוא עצבני, יש אמוציות, זה לא פשוט.
בטח, מה? הוא עבר שם, אלוהים ישמור.
זה לא פשוט.
חייך, אני לא שופט אותו במקרה הזה בתגובה שלו, מכיוון שזו הייתה תגובה שכל אחד מאיתנו הוא בשר אדם, ואתה לפעמים לא יכול להבליג.
נכון, נכון.
אז בוא נהיה אמיתיים בנקודה הזאת. אז
בסדר. תומר, היה דבר הרבה יותר גרוע אתמול בעניין של דיה סבא, זה כל מה שקרה לפני, בהלך המשחק בהתחלה עם החזיזים וכל מה שה... והילד שנפצע.
נכון, דיברתי על זה בפתיח.
אני רוצה לשאול שאלה, למה איפה ואיפה? זאת אומרת, למה במשחק אחד מתקשרים למפכ"ל והוא מחליט לעצור את המשחק, ובמשחק שני, מתקשרים למפכ"ל, למרות שיש פציעה בגוף, ובקרה סמי אופר לא היה, ולא, וממשיכים את המשחק. זאת אומרת, הדין צריך להיות לכולם אותו דבר. זה לא אם ביתר ירושלים, כביכול ולכאורה, יש שם קצינים שועדי ביתר, אז סולחים להם, וזה בסדר גמור.
אני לא חושב שזה העניין. אני לא חושב שזה העניין. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאותו מפכ"ל, אני חושב שאותו מפכ"ל מקבל גם הוראות ממישהו אחר. ואז צריך לשאול איזה הוראות המפכ"ל קיבל הפעם, זה הכל.
אז זה לא משנה, אז יכול להיות אולי שר המשטרה או דברים יותר בכירים.
לכאורה, כן, לכאורה צריך לשאול אותו איזה הוראות הוא קיבל הפעם.
אבל ההתאחדות לכדורגל הוא מוסד שלא אמור להיות כפוף למוסדות פוליטיים, כי אם כן הם יאנשו על ידי וויפה.
זה לא משנה, אבל ההתאחדות לא הולכת לפי מה, ההתאחדות הולכת לפי מה שהמשטרה אומרת.
אם יש חזיזים, מפסיקים את המשחק לאלתר בלי שום קשר לזהות הקבוצה.
אני חד משמעית חושב שצריך להפסיק את המשחק הזה, כן? ברגע שנפצע, ילד היה צריך להפסיק את המשחק, ואז היה צריך גם לא לחדש אותו, ולשבת ולהחליט מה עושים. גם אני הייתי מבטל את המחזור הבא, אני אומר לך, אני קיצוני, אני טועל אחד יותר זה. לא משחקים כדורגל עד שלא פותרים את זה. אבל פה אף אחד, כולם יודעים רק לדבר ולא לעשות.
במקרה הזה מקצועית, מכבי חיפה הרוויחה, כי הפרק זמן הזה של ה-20 דקות עצר את המומנטום של בית"ר ירושלים.
זה לא משנה מקצועית מי הרוויח וזה ומי לא, זה בכלל לא מעניין.
אין ערך מקצועי למשחק של
הילד. ברור,
זה לא מעניין בכלל מי הרוויח, זה גם לא בו. זה גם לא מעניין מי ניצח, בסדר? ומי הפסיד, זה לא מעניין בכלל.
אני מסכים איתך.
לא מעניין בכלל. היה ילד פצוע, המשחק הזה חודש, בעיניי זה פשוט הלם טוטלי שחידשו את המשחק הזה, ומישהו פה צריך להתחיל לקחת את הדברים, ואני אמרתי ואני אוסיף ובזה נסיים, בסוף מישהו ימות. זה לא שאלה של אם מישהו ימות, חס וחלילה, זה מתי מישהו ימות, כי זה יקרה. אין מה לעשות, כי לא עוצרים את זה, וממשיכים עם זה. ובסוף זה יקרה. אז האבוקה בסוף תפגע לו בראש, ולא בבטן לאיזה מישהו חס וחלילה, ואז אנחנו נדבר כולם אחרת, אבל כולם מחכים שזה יקרה. אין מה לעשות. חברים, אני רוצה להודות לכם, דורון בנדור כתב, וואה, ניסן קיינס, פרשן רדיו חיפה, תודה רבה לכם, והמשך יום טוב שיהיה לכם.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
107.5 רדיו חיפה.
שתיים, מגיש תומר לוי.
אז הנה, דיברנו על הקטע של שום דבר לא משתנה. שימי לב, נופר הבוקר, ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם של שני החשודים בשיגור הזיקוקים, אלה שפגעו בילד, אך בית המשפט בהחלטה מבישה, בחר לשחרר אותם בתנאים מקבילים. עכשיו אתם מבינים למה שום דבר לא ישתנה? עכשיו אתם מבינים למה בסוף כן יהיה הרוג במגרשים לצערי הרב? בגלל הדברים האלה, כי שום דבר לא משתנה, כולם מדברים, אבל אף אחד לא מוכן לעשות כלום. בושה וחרפה ברמות מטורפות. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה פשוט גועל נפש. צהריים טובים לאובן אתר, פרשן רדיו חיפה ושבת של כדורגל.
צהריים טובים, תומר.
מה שלומך?
בסדר.
איך אתה התרשמת אתמול?
אני מצטרף לכל מה שאמרת, על כל מה שקורה עם הילד, מה שהחזיזים האלה, די, צריכים לעצור משחקים באותו רגע.
חד משמעית.
צריכים להבין שזה המחיר.
נכון, אין פה חוכמות.
דרכתם אותם, עוצרים את המשחק.
פגעתם במישהו, נגמר המשחק, זהו, אין משחק.
התוצאה שלך מקבלת הפסד טכני.
גם, אתה יודע מה, גם זה, אבל זה לא ירתיע אותם הרי ההפסד הטכני.
בוא נראה.
זה צריך לעשות משהו שפוגע בהם פרטני. עכשיו, כשאני אומר פרטני, לא כנסות מנהלתיים של 5,000 שקל, אלא כניסה למעצר, פתיחת תיק פלילי, להיות בבית סוהר כמה חודשים. רק הדברים האלה, כי אם הוא היה לוקח את אותה אבוקה, כן? וזורק אותו לבית של השופט או השופטת שהם החליטו לשחרר אותם בתנאים מקבילים, אז הם לא היו משוחררים בתנאים מקבילים, נכון? אז מה זה שונה?
נכון, אבא של... בן אדם בא למשחק, מביא את הבן שלו. הבן שלו מקבל את הזיקוק לתוך החזה. הוא רץ איתו לבית חולים, והמשחק ממשיך לשחק כרגיל. מה זה, הגיוני?
לא, ממש לא.
אבא עם הילד, הביא אותו לחוויה לראות משחק, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. סופר משחק.
אגב, הפתרונות למפכ"ל, כן?
הוא מקבל חזה מצד לצד לחזה. ילד בן כמה? בן 9?
בן 8. עם קביעה דרגה 2. אגב, הפתרונות רובן של המפכ"ל. המפכ"ל יש את התשובות.
המשחק ממשיך כרגיל.
כן? כי השאלה היא למה המפכ"ל הורה שצריך את המשחק בסמי עופר להפסיק? ולמה המשחק בטטי צריך? או יותר נכון, לכאורה, ואמרתי את זה מקודם, מי נתן את ההוראה למפכ"ל להמשיך את המשחק בטדי? וכל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה לחשוב.
בגדול, אני חושב, גם אם ניתנה פה החלטה לא נכונה, וברור שלא, צריכה להתקבל החלטה חד משמעית להמשך, אין פה בכלל דיון בנושא, נזרקו חזיזים, פגעו או לא פגעו, המשחק נעצר, אותה קבוצה, אותה מועדים שזורקים את החזיזים, הקבוצה שלהם נענשת בהפסד, וממשיכים הלאה. בוא נראה אם זה לא ירתיע. כן. זה לא יכול להיות.
אבל אנחנו מדברים על עונשים, רובן, כל כך הרבה ושום דבר לא משתנה. כולם מדברים. הודעות אתמול כולם הוציאו. המינלת, ההתאחדות, שר הספורט, כולם הוציאו הודעות.
כן, אבל במשך שנים אנחנו מדברים על זה שאין ענישה בבתי משפט. פה אני בא ואומר, רגע, לפני הבתי משפט, ההחלטה במגרש עצמו, כשיש חזיזים, לא נחכה שיגמר המשחק ואותם זורקי חזיזים ילכו לבית משפט וזה. לא, לא, קודם כל, אותם זורקי חזיזים, הם ואלה שמסביבם יבינו שבאותו רגע שנזרקו חזיזים, נעצר המשחק.
נכון.
זהו, זהו. קודם כל, הענישה מיידית באותו רגע. אחר כך, הענישה האישית. אני חושב שכולם זורקים את זה לענישה האישית, כי יודעים שבבתי משפט זה לא השתנה. זה לא השתנה עד עכשיו. ואולי מתישהו כן, אבל זה לא נראה באופק.
נכון.
אבל לפחות, הענישה המיידית זה משהו שצריך לעשות.
חד משמעית.
זרקו חזיזים, נעצר המשחק, אותה קבוצה שזרקה, הפסד טכני.
רובן,
נראה אם אותם אוהדים מסביבם יסכימו לזה.
רובן, בקצרה, איך אתה מסכם את המשחק של מכבי חיפה אתמול?
משחק נכון, משחק טוב של מכבי חיפה. באו בחשש לא להפסיד. באו בתוכנית משחק של ללכת לאחור ולצאת למתפרצות ולעשות את הלחץ רק שהכדור אצל השוער בהנעת הכדור המסודרת שמנסים. בית"ר ירושלים נתנו להם 5 מתנות בהנעת כדור מאוד, כאילו חלשה מאוד. 5 מתנות, מתוכן מכבי חיפה ניצלו 2, פשוט 2 שערים, מתנות לגמרי, לא איזה מהלכי כדור, זה פשוט חטיפת כדור, עיבוד כדור, ובסך הכל מכבי חיפה שמרה סוף סוף לאורך משחק שלם, על איזשהו קצב סביר, מחצית שנייה אמנם זה רק היה להעביר את הזמן, אבל עדיין, שיחקו, היה משחק טוב לאורך כל המשחק.
איך התרשמת מהילד מעמית הרזי?
היו לו כמה מסירות במחצית הראשונה טובות, היו לו שטחים, היו שטחים אתמול,
נכון.
בתר ירושלים, הרי מה קורה, כשבתר משחקים כל כך פתוח, כולנו יודעים, ואם תקוע להם המשחק בחלק הקדמי, כי אני חושב שאצילי אתמול היה במשחק הכי חלש שלו, בבתר ירושלים, לא רק העיבוד כדור לגול, הביטות שלו לשמיים, הרבה הרמות, היה ממש מפוזר ולא מדויק, וכשהחלק הקדמי גם תוואמס מאוד חלש היה וקני גם גם היה חלש, אז כשהמשחק ההתקפי של ביתר לא טוב אז יש מלא שטחים אחר כך, כי הם לא יכולים בכל זאת עם קשר אחורי אחד להתמודד עם מתפרצות, והיו שם שטחים, הוא הכניס כמה כדורים טובים, לא היה איזה משהו יוצא דופן, אני לא נפלתי מהרגליים כמו שאני שומע.
לא, בסדר, אחרים. לא צריך לעשות ממנו עכשיו, אתה יודע, כוכב גדול.
אני מצפה ממנו לשינוי קצבים במשחק, אני לא רואה את זה אצלו, אני רואה אותו בקצב מונוטורי, כאילו כל הזמן אותו קצב הבינוני הזה, אני מצפה קצת, אתה יודע, פלפל כזה של פעם לעבור לספרינט, פעם לריצה קטנה.
זה אבל תהליך, לא רובן, זה יכול להיות חלק מתהליך והוא ילמד גם את זה, לשפר את זה יותר.
כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אתה יודע, יכול להיות שזה פשוט, זה הסגנון שלו, זה תמוע בו. אז זה צריך לראות עם הזמן, אבל קשר באמצע השדה חייב להיות עם שינוי קצב, ומספרינטים לריצות קטנה, אתה יודע, לשנות כל פעם, בינתיים עוד לא ראיתי זה אצלו, וזה משחק קל, למרות כל האווירה, 30,000 טדי, זה היה מרכז שדה, פתוח, והוא עשה עבודה טובה בסך הכל.
רובן, אתה ממשיך עם אותו הרכב?
כן, יש בכלל אופציה אחרת.
לא, לא, עזוב, נגיד וכולם בריאים שבוע הבא, אוקיי? נגיד וכולם בריאים.
יש לנו דרבי, כן. אני תמיד אומר, אני רפאלו מבחינתי יכול להוביל.
רובן, יש פה מגמה עם רפאלוב, נכון?
יש מגמה, ברור, זה שקוף. מרפאלוב כביכול, מה שנראה שברק החליט למשחקים האלה האחרונים, הוא לא רץ עם רפאלוב, מה שלא היה בתחילת העונה ובאמצע העונה, וזו המגמה של להשתמש ברפאלוב רק כמחליף. זו החלטה של ברק. אני חושב שרפאלוב יכול עדיין לתת פה, לתת הרבה יותר ולהיות דומיננטי, אבל זו החלטה של
ברק. אתה יודע, אבל זה לא, אתה אומר 5-4 משחקים וזהו, כי הוא אמור לחתום על חוזה לעונה הבאה. אם זה מה שקורה עכשיו, אתה מבין גם מה יקרה עונה הבאה.
ברור, זה ברור לעין, שבתוכניות כנראה, אם ברק יישאר בעונה הבאה, שאנחנו עדיין לא יוצאים.
בוא נצא מנקודת הנחה שכרגע הוא נשאר.
לא, אני לא יוצא, אני חושב שעדיין הוא במבחן. אני חושב שכמו שאמרתי תמיד, הוא עדיין במבחן, שום דבר לא ברור מאליו.
אוקיי.
ואני לא באמת שמעתי שבאמת איזו הערכות מיוחדת לעונה הבאה שנעשית, איתו, שעם אלברמן, אני חושב ששניהם עדיין צריכים להוכיח את עצמם גם במשחקים הנוספים שנותרו. אבל אם ברק בחר יישאר, כנראה שזו המגמה לגבי רפאלוב, להיות מחליף, אולי לא גם לא ראשון, אולי גם מחליף שלישי. נראה מה רפאלוב יחליט.
כן,
אם יישאר כך או שלפרוש או שלעבור למקום אחר.
אני מעריך שתהיה לו שיחה, אם הוא חותם, תהיה לו שיחה הרי עם המאמן לגבי לאן אנחנו הולכים, כן? כי כרגע לא הולכים למקום טוב מבחינתו.
תיאום ציפיות, כן,
כן. לא יודע אם בגיל 39 הוא ירצה להאריך את החוזה שלו בעוד עונה, רק בשביל להיכנס מדי פעם פה לכמה דקות או זה. לא יודע אם הוא צריך את זה, אני אומר את האמת.
שיקח דוגמה מהעונה הזאת של זהבי.
בדיוק, בדיוק.
אבל עדיין, תומר, אנחנו צריכים לראות אם ברק זה יהיה זה שמאמן, ומה התוכניות לגבי כל שאר השחקנים, וגם לגביו, לגבי רפאלוב. מה שברור זה שאם באמצע העונה ברק נתן את המפתחות לרפאלוב, והיו הרבה משחקים שרפאלוב החזיר לו בגדול, רפאלוב יש לו גם איזה כמה, 19 שערים, יש לו גם בישולים, אלה, זה הרבה נקודות, הוא היה מעורב בהרבה נקודות שהיו, ומשחקים מאוד יחסית, נקודות שהוא הביא לקבוצה. ועכשיו, בפינל, בפלייאוף העליון, הוא לא בונה עליו, זו עובדה.
הנה, הידיעה שמתקבלת עכשיו, מכבי חיפה יתרה את זורק הבקבוק על דיה סבא, וככל הנראה תפעיל נגדו יד קשה, יד קשה, אני מתאר לעצמי שזה אומר שלילת זכויות ותביעה אזרחית כמו שהם עשו.
בקבוק או כוס פלסטיק?
בקבוק, בקבוק פלסטיק, לא בקבוק זכוכית, בקבוק פלסטיק שלא פגע בו גם, אבל עבר די לידו. שמע, לא היה פה ספק שזה מכוון אליו, כי הוא היה לבד שם, לא היה לידו איזה שחקן של ביתר או משהו כזה. הוא היה לבד, זה פספס אותו ממש במעט, וזה באמת...
זה היה, כן, אבל תומר, זה היה בדיוק באותו רגע שדיה בדיוק החמיץ, וזה גם יכול לבוא כתסכול מההחמצה, לא כמשהו אישי אליו. זה לא שבן אדם ישב ביציע, יכול להיות, אני סתם משאר.
גם אם זה היה תסכול רגעי...
אני נותן אופציה של...
אני הולך איתך, רובן, אני הולך עם האופציה שאתה נותן.
אני לא מאמין שעמד שם האוהב וחיכה לרגע שדיה סבא יבוא קרוב אליו יזרוק עליו בקבוק. אני חושב שזה היה כתוצאה מאותה החמצה, אבל זה לא מצדיק את זה.
אני רק אומר, מזל שזה לא היה חייל עם נשק, כי ברגע של התסכול הוא גם יכל לראות בו, כי הוא מתוסכל, כי הוא החמיץ.
תומר, ענישה. קודם כל, ענישה פה, באותו רגע. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, מכבי חיפה יתרו את אותו זורק, לקחת לו את המנות.
אם זה אמוציות או לא אמוציות, ואני הולך איתך רובן, ונגיד שזה היה באמת רגע של אמוציה, זה בכלל לא משנה את התמונה שזה לא צריך להיות.
של הענישה, כן.
בטח, בוודאי, ומכבי חיפה פה, אני מקווה מאוד באמת שתלך איתו עד הסוף. מקווה מאוד שתלך איתו עד הסוף. אתה חייב איפשהו לעשות את הסטופ הזה.
אני רוצה לחזור למשחק עצמו, ומבחינה מקצועית, וגם למשחק הקרוב, הדרבי, זה לא אותו משחק. זה שונה לגמרי. אם פה אתה הלכת, הסתגרת ויצאת למתפרצות, הלכת על התקפות קצרות, זה מה שהיה נגד בית ירושלים, כל הזמן חיפשו התקפות קצרות, לסיים מהר את ההתקפה, מהר לצאת במהירות דרך דין דוד, דרך סברינה, דרך דיה סבא, דרך, מהר, מהר, כל הזמן התקפות קצרות, ונגד הפועל חיפה זה בדיוק הפוך. הפועל חיפה הם אלה שמסתגרים, יותר המשחק יותר מתנהל בחצי המגרש שלהם, ופה זה סגנון אחר שאתה צריך להביא.
יפה, רובן, יהיה לנו עוד הרבה זמן, יהיה לנו חד משמעית, אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן באמת לדבר גם על המשחק הזה. רובן, אני רוצה מאוד להודות לך, שיהיה לך המשך יום טוב.
אחלה, יום טוב.
ביי ביי.
מבזק הספורט בחסות
לאור הביקוש הרב שמבצעי הגדה ברשת חנויות ביג אלקטריק, המבצע נמשך. קונים אחד ממוצרי החשמל שמשתתף במבצע ומקבלים במתנה את המוצר השני בשווי עד 1,990 שקלים.
היי נופר.
היי תומר.
מה קורה?
בסדר גמור. טוב, בוא נלך למבזק שלנו. טוב, עכשיו זה רשמי, הפועל תל אביב הבטיחה את העלייה שלה לליגת העל, גברו את כל 1-0 על הפועל רמת גן, שלושה מחזורים לסיום העונה בלאומית. ברדה שהגיע למועדון באמצע העונה הצליח למחוק פער של 12 נקודות מהמקום בו עולים לליגה, עד לכדי פער סי של 16 נקודות בפסגה.
מדהים, עשה עבודה מדהימה.
מדהים. אגב, ההנהלה כבר התחילה לתכנן את העולה הבאה, תקציב של בין 55 ל-עד 60 מיליון שקלים, מה שאומר שהם הולכים לחיזוק משמעותי של הסגל.
הם צריכים לעשות שם, פשוט לקחת עם שופל 90% שלום ולהביא חדשים.
10% שנשארים זה גם טוב.
כן, יש טוריאל, יש עוד כמה שחקנים לא רעים.
חתואל.
הוא לא יישאר.
לא?
לא, הוא לא יישאר. הם לא רוצים.
טוב, נעבור לשוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, שצפוי לעזוב בקיץ את ביירן מינכן. פרץ כמובן מעדיף יציאה בהשאלה, והעדיפות שלו היא להישאר בתוך גרמניה. פרנקפורט מהמקום השלישי בבונדסליגה הוזכרה כמועמדת רצינית לקלוט אותו, במיוחד לאחר הפציעה של השוער המשנה שלה. על פי הדיווחים אגב, השיחות כבר התחילו.
יפה מאוד.
ונסיים עם היעד הבא של מאמן ריאל מדריד, אנצ'לוטי, לפי הדיווחים הגיע לסיכום עם כמאמן נבחרת ברזיל, ימונה ביוני הקרוב לאחר סיום העונה בספרד. אנצ'לוטי כזכור זכה באליפות בכל אחת מהליגות הבכירות, 5 פעמים ליגת האלופות, וזו פעם ראשונה שהוא הולך לאמן נבחרת.
והוא מקבל נבחרת ברזיל לא בטיימינג מי יודע מה,
נכון,
בוא נראה.
נכון, ואגב, זה פעם ראשונה שברזיל מאמנת, ממנה מאמן שהוא לא ברזילאי.
אולי זה יעזור להם, לכי תדעי.
יכול להיות. תודה.
תודה רבה, נופר.
מבזק הספורט בחסות. לאור הביקוש הרב שמבצעי הגדה ברשת חנויות ביג אלקטריק, המבצע נמשך. קונים אחד ממוצרי החשמל שמשתתף במבצע ומקבלים במתנה את המוצר השני בשווי עד 1,990 שקלים.
חזרנו, ואת הדקות הקרובות אנחנו רוצים כבר באמת להקדיש ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. אנחנו ערכנו היום מוקדם יותר רעיון עם אופר גבריאל, אביו של רב סמל אדר גבריאל זיכרונו לברכה, שנהרג במהלך חילוץ גופות ממנהרה בעזה לפני 11 חודשים. אני באמת רוצה שכולם ישמעו את הרעיון הזה, זה קשה, זה מצמרר, אבל זה נותן לנו את הפרופורציה לחיים שאנחנו נמצאים בהם, ו... בוא נשמע את הרעיון. אנחנו כמובן צריך להגיד, היום זה ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולפעולות האיבה, וגם אנחנו כמובן צריכים לתת את הכבוד ליום הזה ואת הכבוד לחללים, ואנחנו רוצים את ההתייחסות שלנו ורעיון שלנו שמייחד כמובן את היום הזה שאמור להתחיל בעוד מספר שעות, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאופר גבריאל, אביו של סמל ראשון במילואים, אדר גבריאל בן ה-24, שנפל במהלך קרב בצפון הרצועה, הוא שירת כלוחם בגדוד סיור 6828 בחטיבת ביסלח, ואנחנו רוצים להגיד בצהריים טובים לאביו אופר גבריאל, אהלן אופר.
אהלן, צהריים טובים.
אז אופר, קודם כל אתה יודע, איך אתה מרגיש? זה, אנחנו מדברים פה לדעתי על 11 חודשים מאז שהבן שלך נפל, ותספר קצת, אתה יודע, קודם כל באמת על ההרגשה האישית שלך, כי זה משהו שאנחנו באמת לא יכולים לדמיין, ולא יכולים אפילו להגיד איך מרגישים ואיך זה, איך עוברים ה-11 חודשים האלה?
תראה, אני לא יודע במה להתחיל, אבל...
במה שאתה רוצה.
זה לא חודשים, זה לא שעות, זה אפילו לא דקות, זה שניות. אתה כל יום, כל שנייה חווה את את האובדן הזה. אתה כל הזמן מבין שזהו, הוא לא יחזור. הוא לא, זהו, הוא לא חוזר יותר. וזה גומר אותך מבפנים, אתה מנסה להמשיך לחיות את את היום יום. וזה שורט אותך, פשוט. זה חדש לנו, לצערנו. זה לא דבר שכיווינו לו. זה דבר שמתעתע אותנו כל שנייה. אותי, את האישה, את הילדות, את היום-יום. זה מלווה אותנו בכל שנייה. פשוט אתמול דיברתי עם חבר שגם איבד את הבן שלו חודש לפני, ודיברנו על יום הזיכרון. אז אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה הולך לעבור את היום הזה? אני לא יודע איך לאכול את היום הזה. אז הוא אומר לי, היום הזה הוא לא נועד לנו. הוא נועד לאלה שלא איבדו את היקיר להם. הוא נועד לאנשים שלא מבינים את מה שאנחנו כבר מתחילים להבין. אנחנו כבר ביום הזיכרון, כבר 11 חודש. אנחנו ביום הזיכרון היום יומי. היום זיכרון נועד לאנשים שהם מהצד, והם מסתכלים עלינו כאנשים שאיבדו את היקיר שלהם, והם מבילים איתנו אמנם, אבל זה יום. אנחנו זה יום יומי. זה התחושה הקשה שמלווה אותנו ביום יום.
נגיד שאדר אחרי 200 ימים של מילואים חזר הביתה וגויס שוב וחזר בכל הכוח, המשימה האחרונה שהייתה להם הייתה למעשה חילוץ של גופות מתוך עזה. והכוח של אדר הגיע לבניין, הרחפן סרק את הבניין, אדר היה נגביסט, נכון?
אדר היה נגביסט חוד, גם בסדיר שלו. הוא היה הראשון תמיד, הוא היה אלוף בנגב, הוא היה מקצוען, הרבה למדו ממנו את המקצוע, כמו שאומרים. וקודם לכן הם הוציאו 7 גופות של חטופים, חללים, ונותרו עוד 2. וזה היה בדיוק 4 ימים לפני שהוא מסיים את הסבב השני. האמת היא, אנחנו ישבנו איתו, שהוא בא לביקור ליומיים, ואמרנו לו, תקשיב, עשית יותר מדי, עשית מעל ומעבר. אולי אל תלך, ואף פעם הוא לא סיפר לנו מה הוא הולך לעשות. בחיים לא, והוא עשה הרבה דברים, רק היום אנחנו יודעים. הוא עשה הרבה מבצעים, גם בסדיר שלו הוא לא סיפר.
כן, לא מספרים בדרך כלל להורים, אני גם מכיר את זה באופן אישי, כדי לא להדאיג אותם יותר מדי.
לא להדאיג, אבל זה הפעם האחרונה, האמת, ישבתי איתו מול הים, קחנו 2 בירות, ישבתי איתו ואמרתי לו, תקשיב אדם, אמא כבר איבדה את זה, אני לא צולף בעבודה, אין לנו לא יום, לא לילה, אנחנו גמורים. אולי תרחם עלינו, אולי תגיד שאתה לא צריך לחזור, אולי אתה יכול לא לחזור. עשית סבב ראשון, אתה עושה סבב שני. הוא אומר לי, מה נראה לך אבא? שאני, נו, ישיר את הצוות שלי לבד, נראה לך. הוא אומר לי, אבא, יש לי יומיים, תן לי. ואז הוא בא וסיפר לי את המשימה שהם הולכים לעשות. שלצערי בא הוא נפל. הוא אומר לי, קיבלנו ידיעה שיש לנו עוד 2 גופות באיזה בניין שלי. גופות של חטופים, ואבא, אנחנו הולכים לשמח עוד 2 משפחות שיכלו לקבור את היקיר שלהם. וזה פעם ראשונה שהוא סיפר לי מה הוא הולך לעשות.
זה הרגשה,
והיינו בתחושה מאוד תחושה קשה, עמוקה, ש ראי, אל תחזור. וויתרנו לו, גם לא, בוא, המילה שלנו היא לא סייט.
כן, ויתרתם לו כי לא היה לכם ברירה, הוא לא היה משתכנע.
ברור שלא. ושם חיכו להם המחבלים, כי זה היה ידיעה שהמחבלים ידעו עליה. והם נכנסו לבניין, הוא ברור ראשון, הוא והמפקד שלו, והמחבל זרק עליהם רימון, והוא נהרג במקום.
אני מתאר לעצמי שההודעה שקיבלתם, איפה תפסה אתכם, זה בטח היה קשה ברמות שאי אפשר לתאר.
אנחנו במשך סבב על סבב, אני כל הזמן לא הייתי יושן בלילה, כי הייתי שומע מכוניות עוצרות, אתה יודע, הנה באים להודיע לנו, הנה זה קורה, הנה מישהו עצר, הנה מישהו פתח את הדלת. אין לישון. לא ישנו, לא ישנו, אני אישית לא ישנתי, אני לא יודע איך תפקדתי, אבל לא ישנתי. ולצערי, אתה יודע, אתה מחכה לדפיקה בדלת, ופה זה לא קרה לי ככה, פשוט הם באו אלינו, ואף אחד לא היה בבית, הקטנה הייתה בבית, והגדולה יצאה לריצה, הגדולה היא גם הייתה מגויסת מהתחלת המלחמה, היא גם קצינה רסרן ברוכב שמיים, בפיקוד, היא עבדה מאוד קשה גם כן, הייתה בחופש, והם באו אלינו הביתה, והקטנה פתחה את הדלת, ואומרת להם, יו, מה, גם באתם לקחת עוד פעם את מצדה למילואים, אז הם אומרים לה, כן. ובדיוק מצדה הגיעה, זה היה שניות, תודה לאל, ואז סיפרו לה על המקרה, ולי לא סיפרו, אני עוד הייתי בעבודה, כולם הגיעו הביתה לאט לאט, ולי לא מספרים כלום עד שאני אגיע. וסיימתי לעבוד, התקשרתי ואמרתי להם, חבר'ה, אולי נצא לאכול משהו בחוץ, אז אף אחד לא עונה לי. מצדנת לי ואמרה לי, אבא, בוא נלך לאכול בחוץ. אז אמרתי לה, למה את נשמעת ככה? היא אמרתי, אני מצוננת. אני ידעתי שמשהו קרה. טסתי הביתה, מיוקנעם לכיוון קיסריה. הגעתי, אני בא לחנייה, ומה אני מחפש? איפה המכוניות של הצבא ואיפה האמבולנס? הם אינם פה, אבל כל המכוניות של כולם פה, של הילדות שלי פה, של החתן שלי פה, משהו, הוא נפצע בטוח. נכנסתי הביתה במהירות, ואני כבר ראיתי את החיילים, ואז הבנתי מה קרה.
עופר, אתה מנוי כבר 30 שנה ליעלום במכבי חיפה, ואני מבין שגם הדר מאוד אהב את מכבי חיפה.
כן, שהוא גדל טיפה, אז הוא אמר לי, אבא, אני לא רוצה לשבת איתך, אני רוצה לשבת בקופים. עזוב, די. אמרתי לו, תאמין לי, אתה חוסך לי. אז קניתי לו שתי מנויים, ואז הוא יושב בקופים, ומדי פעם הוא היה בא ויושב איתי בחופשים שלו, לא הסכמתי לו ללכת לבד, הוא ישב איתי. היינו הולכים נוסעים גם כן למשחקי חוץ, הוא לכל משחק חוץ. אהב את מכבי, אנחנו קשורים למכבי מגיל קטן. יש לנו חברים שחקנים, יש לנו את תום חמד שהוא כמו משפחה שלנו, ואת נטע לוי, ואנחנו אוהבים את מכבי, נולדנו למכבי.
אתה ממשיך עכשיו ללכת למשחקים?
האמת היא שאני מנסה, באים איתי עוד כל מיני חברים כדי לעודד, אבל אני לא מצליח להישאר משחק שלם. אני יוצא במחצית. חזרתי להרגל הגרוע שלי לעשן סיגרות אחרי 9 שנים שהפסקתי. אז אני יוצא לעשן במחצית בחוץ, ולא חוזר.
עופר.
היום דיברתי על המשחק של ביתר נגד מכבי. איזה ארגון היה לפני לעלות לטדי. זה יום שלם של צהריים, אחרי זה ערב משחק ואחרי זה לילה. וזה לא קורה יותר, לצערי.
עופר, לנו קודם כל נשאר לאחל לך שלא תדע יותר צער, באמת. ויש לך 3 בנות, ויש לך אישה שבאמת, שרק תדעו שמחות מעכשיו בחיים. וזהו, הרבה מעבר להזדהות איתך, אנחנו לא יכולים, אנחנו גם לא במקום הזה, אז תודה שעלית על שידור, ותודה שחלקת איתנו את הרגשות שלך.
תודה לכם, תודה רבה לכם.
תודה רבה, עופר גבריאל.
תודה.
קורע לב, מצמרר, זו המציאות שלנו, וזו ה-24 שעות הקרובות שאנחנו נחווה לפני היציאה ליום העצמאות, אז שכולם באמת יעשו הכל על מנת לשמוע ולהבין ולספוג את זה, ואחר כך שגם יצאו לחגוג את עם המדינה שלנו, ואנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון. ביי.
ספורט ב-2 מגיש תומר לוי.